צופים יקרים, שלום, אנשי אמונה בעולם מעשה, תוכנית חדשה. הפעם בנושא אומנות, ליתר דיוק אומנות הציור, נמצא איתנו הרב נחום רחל, רב בישיבת רמת השרון, תושב שומריה, יופני עצמונה וגוש קטיף, כיום אומן וצייר. אומנות הציור, מיד אחרי הפתיח. הרב רחל, שלום.
שלום וברכה.
הרב קוק ראה באומנות משהו מאוד גדול, שאמור לצמוח לאט לאט, והוא חלק מתחיית האומה בארצה. יש פסקה בשמונה קבצים, קובץ ב', פסקה קי"א. כותב שם הרב כך: צריך החוש האסתטי להתפתח יפה, עד כדי שהנשמה תוכל להתעזר בציור התפארת האצילי, באופן שתוכל לעמוד במרומי דרגותיה. ותאוות ההתרחבות של היופי שאחזה את הדור, אף על פי שהוא נוטה לענייני החול ולפעמים אינו נטמע מאוד, אינם כי עם דרגות והכשרים אל התואר העליון של עוד של מעלה שיופיע בעולם. זאת אומרת, יופי, אסתטיקה, אומנות, לפי הרב, זה איזשהו הכשר להוד של מעלה, ביטויים גבוהים מאוד. מה זה אומנות?
מה זה אומנות? זה לא פשוט לענות על זה. יש הרבה שניסו להגדיר, ואחר כך נוצרה יצירה חדשה ולא נכנסה להגדרות, היו צריכים לחדש אותה. ובכל זאת, אני חושב שאפשר למצוא מכנה משותף רחב לכל ההגדרות, אבל הוא מאוד מאוד רחב, וצריך הרבה לפרט בו. אני חושב שאומנות זה לא פחות מאשר ניסיון לתת ביטוי, בכל תחום של אומנות, אם זה בספרות, אם זה בציור וכדומה, לתת ביטוי לעומק האלוקי שמסתתר אחרי המראות ואחרי הצלילים, פחות או יותר. שכינה היא שורש הכל. רבי צדוק אומר שהעולם נקרא עולם בגלל שריבונו של עולם נעלם בתוכו. והאומנות מנסה לגלות את זה, לגלות את הפנימיות הזאת שיש בכל מראה של חול, ולכן היא לא מסתפקת בסתם ציור, למרות שהיא תצייר את החול, היא תנסה למצוא בו איזה קליק, שאולי אפילו לא יודעים להגיד אותו ולהגדיר אותו, בן הסתם לא יודעים, אבל זה יעשה את החול למשהו יותר חגיגי. וזה בעצם חיפוש עקבותיה של קדושת שם השם, השכינה.
אפשר להגיד אומנות מלשון אמונה?
לפי דעתי השורש הוא מאוד קרוב, כי אומנות, סליחה, האמונה הזאת, זאת העמדה שבה אנחנו מגלים שכל ההוויה, כולל אנחנו, אנחנו סמוכים על מי שאמר והיה עולם. אנחנו אמונים עליו, אנחנו נשענים עליו. הוא מקור הכל, זאת האמונה. והאומנות היא מנסה לתת ביטוי לעובדה הזאת. וכתוב, ידעת היום השבועות האלה, ואיך כי השם הולכים, בשמיים ממעל וארץ מתחת אין עוד. והשבועות האלה רבך, אתה צריך לקלוט את זה לא רק בכלי השכל. האומנות מנסה להביא את זה בכלי הדמיון, בכלי הרגש, להבין את הדברים האלה.
לפי זה, שאומנות היא מבטאת לצורך העניין את הנשמה, את הניצוץ האלוהי, לכאורה, בכל דבר. לכאורה, כל אחד יכול ליצור אומנות.
הייתי אומר, כל אחד יכול להבין אומנות, בגלל שהוא נמצא שם, כולנו נמצאים שם. לפעמים צריך לתת לו קודים, כמו שמלמדים ספרות, מלמדים אותך איך להבין את זה, אבל בכוחך להבין כשיתנו לך את האבני דרך. אבל ליצור זה כישרון, זה יכול להיות אדם שיבין באומנות יותר מאומן פלוני ואלמוני, אבל ליצור הוא לא יכול. זה כישרון, מתנת אלוקים.
טוב, בתור אחד שאין לו שום כישרון אומנותי, לפחות לא שידוע לי, אולי תוכל להסביר לאברכל, מה יהיה ההבדל בין יוצר שמגיע מתוך עולם של אמונה, לבין יוצר שלא מגיע מתוך עולם של אמונה?
מן הסתם יש הרבה הבדלים, אבל אני אגע ככה בכמה עיקרים. כשאתה בא מתוך עולם של אמונה, אתה רוצה לתת ביטוי לטוב, ליפה, לנעלה. אתה מרגיש שליחות במובן הזה שאתה לא רוצה להוריד את העולם, להוריד את הרואים את האומנות שלך, אלא אתה רוצה לרומם אותם. אתה מרגיש שאתה נמצא באותה מגמה אלוקית של לתקן עולם, לרומם את העולם. אז אתה תצייר את היפה ואת הטוב, וגם כשאתה תצייר את הרע, אתה תצייר אותו באופן כזה שמי שיראה אותו יתמלא במיאוס או בתיעוב, ויהיה יותר טוב אחרי זה. אתה משתדל להיות שייך לאור. כשאין לך את האמת מידה הזאת, יכול להיות שזה לא תתחשב דור כאלה. דבר נוסף, אנחנו אומרים שהשכינה היא שורש כל היצירות האומנותיות, אבל באמת יש יצירות שהן ראוי שלא היו נוצרות, לא מוסריות, הצניות יפה למראות.
נוכל להגדיר אותם בכלל בתור אומנות, אם אנחנו אומרים שאומנות זה חשיפה של הניצוץ?
כן, בוודאי שכן.
אפילו שזה מראה צדדים אפלים של הנפש?
מדובר באומן. כלומר, האומן הזה בחר לתת ביטוי אומנותי לדברים שמי שיראה אותם לא יתרומם, אלא יושפל. ככה הוא החליט, אבל יש, הרי אני לא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני. והתורה אומרת לנו לא להתעסק בדברים של שהצניות יפה להם. הריבונו שלם ברא את גוף האדם, אבל הוא אמר לנו, ציווה אותנו להיות צנועים, לחסות אותו וכדומה. זה לא אומר שהגוף הזה הוא לא בריאה של השם. התורה מדריכה איך בתוך כל היצירה הזאת שכוללת טוב ורע, אנחנו נמצא נתיב של אור, של חיוב, נתקן את עצמנו, נתקן עולם, נרומם, נהיה במהלך היסטורי כזה שיביא את העולם לרוממות שלו. אנחנו שמחים להשתלב. אבל אם אנחנו עוזבים את המגמה הזאת, ואנחנו מסתכלים על הטוב ועל הרע, בלי שום הבחנה, בלי שום צניעות, בלי שום מוזר, בלי שום כללים, אנחנו מסתכלים על דברים קיימים. זאת עובדה שזה קיים. אבל אנחנו לא נצליח לרומם אותו בדרך הזאת.
אז אתה אומר, זו נקודה ראשונה. לרומם, האם היצירה מרוממת את הצופה בה או לא? עוד הבדל.
למשל, זה דבר שתלוי בדבר הראשון. הרי האומן שואב את היצירה שלו מהמקום הכי הכי פנימי שלו. זה לא שאם אני יודע לצייר עץ וציירתי עץ, אז זאת אומנות. זה לא עושה אותה לאומנות. אבל אם אני ראיתי צורך פנימי מאוד, אמיתי, לצייר את העץ וציירתי אותו, אז כשאני אצייר, אני באמת אגלה בו את אותו עניין פנימי עמוק שגרם לי לרצות לצייר את העץ. ואז העומק הזה זה עומק שיגרום לי להראות את זיו השכינה, למשל, את החיות, את הלבלוב, את ה... את הפן הפנימי שמתגלה בעץ הרגיל. עכשיו, התהליך הזה של יצירה, של ליצור אומנות, הוא מפגיש את האומן עם עצמו בצורה מאוד עמוקה, גורם לו להתחבר לעצמו, להתחבר לערכים שהוא מאמין בהם. מי שעובד עבודה עצמית ומי שהולך בדרך של אמונה עושה את זה, אז היצירה האומנותית עוזרת לו מאוד להפנים מסרים וערכים שהוא יודע אותם, אבל לפעמים נמצאים ברמת השכל, ברמת השאיפה הכמוסה. אני זוכר שבתקופה שאני התחלתי לצייר לפני כ-35 שנה, היו דברים שלא היו מדברים עליהם. ציונות במרכאות, מדברים ציונות במרכאות, לא מדברים על ציונות. ציונות זה דבר שצריך לשים אותו בצורה גנוזה באיזה מקום. וכל מיני תחומים כאלה, ואני הרגשתי צורך לצייר דברים שקשורים לדברים כאלה מוצפנים, וזה היה בשבילי חוויה של הוצאה מהכוח לפועל, של דברים כמוסים, שלא מדברים עליהם, והנה עכשיו שמים אותם בסלון על הקיר, ואתה רואה אותם, ואתה נזכר בכל מה שהתמונה אומרת, בשבריר שנייה של מבט, והמבט הזה חוזר מדי יום, ומדי ימים, ולאט לאט הערכים המוצפנים האלה הופכים אצלך להיות דברים ממשיים, מדוברים. אתה התקדמת עם זה. ומסילת ישרים אומר שכדי לקיים את התורה לא מספיק שאנחנו יודעים את החובות, אלא צריך גם להשפיע על הרצון, להתרגל לזה ולהפנים את זה וכדומה. זה, האומנות עשתה לי את התהליכים האלה. מתוך שהתחברתי לדברים, הם נשאבו מהעומק הכי עמוק, והזדהיתי ונתתי להם ממשות, הם עכשיו ממשיים בציור, זה דמויות, זה צבעים, זה דברים שהם לא שם אי שם בשכל. הם חיים, הם יפים, לטעמי. זה נתן לזה ממשות, ואני חושב שזה, זה, 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 זה היה... זה היה פרק חשוב מאוד בתהליך של ההתפתחות הרוחנית, וזה עדיין פרק כזה. כי אף אחד לא גמר את זה.
נראה את הדברים היפים. יש לנו פה כמה תמונות שהבאת לנו. בואו נסתכל שאנחנו רואים את התמונה הראשונה, נקראת חרית.
החרית, כן.
החרית. טוב, אז שוב, אני כבור ועם הארץ באומנות, בית מקדש, עטוף בתלית. כן. ותתאר לנו יותר מה עומד מאחורי הדברים האלה.
בעצם יש כאן מין סיכום כזה של מסעות הנפש שלנו. כל תהליך התחייה שלנו מדורי דורות, בעצם הוא מגיע לבית המקדש, לא בתור מבנה באלמה, אלא הקמת בית המקדש בעצם מבטאת את העובדה ששכינה שווה אלינו. שכינה שורה בציון. זה עניינו של בית המקדש בתור חלק מעניין העניין הזה של המאוויים. עכשיו, התלית, אצלי בציורים, היא רומזת על תרי"ג מצוות. כתוב, ראיתם אותו, זכרתם את כל מצוותיי. התלית שם באה מאי שם בצורה מופשטת בשמיים, שזה התהוות של הממשות של התורה שיורדת ועוטפת את בית המקדש ונשפכת על מה? על הדגל. הדגל כאן הוא פרוס על גבעה שמייצגת את ארץ ישראל.
כלומר,
יש כאן חיבור בין התורה, אנחנו, המאוויים שלנו, זה שהתלית, שהתורה תתחבר עם ארץ ישראל והעם היושב בציון, דרך, וזה בא לידי ביטוי בבית המקדש. בית המקדש שורה השכינה בינינו. התורה, הקדושה האלוקית, שבאה ממרומם רומים בדמות התלית, היא באה, נכרכת סביב בית המקדש ונשפכת על הדגל לבטא את האחדות שלה אנחנו משתוקקים. ישראל ואורית על קדשי בריך הוא חד.
ירושלים, מקום בו נשקי ערה ורקיע הדדי.
נכון, כן.
נפלא, זו תמונה גם מאוד ידועה.
כן.
מה שאני לפחות מכיר. בואו נראה את התמונה הבאה. זה נקרא תפילה בכחול.
תפילה בכחול. בציור הראשון, הסגנון שלי היה סגנון מדויק. אני מצייר בשני סגנונות. או שהוא מדויק, אומנם סוריאליסטי, כלומר, מה שרואים זה לא מציאותי. אין דבר כזה ש... תלית יורד מהשמיים ונשפכת על הדגל. אבל זה מין משל כזה, הוא מצויר בצורה מדויקת. התלית נראה תלית. אבל יש סוג של ציור שהוא יותר מופשט, לא לגמרי, אתה רואה שם צורות, אבל אין שם עסק בפרטים. הציור הזה נולד בדרך כלל בזמן שהדעת נתונה יותר לנשמה של הציור, וברגע שיצאת ידי חובת התלית, מה יש שם? יש שם אנשים ותליתות ובית כנסת. זה מספיק, העיקר שהנשמה תבוא לידי ביטוי. ומה שיש בתמונה הזאת, התמונה נקראת תפילה בכחול. הצבע של התכלת, אני אוהב לצייר בו ציורים רוחניים. וזה מעוגן גם במקורות. זה מעניין שאני מרגיש את זה, וזה כתוב שתכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. זה צבע מאוד רוחני. שיש לי תמונות שהן רק כחול ולבן, כשאני מרגיש צורך במשהו מאוד מאוד רוחני.
יש תמונה אחרות של מישהו שעומד בתפילה, אם אני לא טועה?
שם התמונה היא יהודים שעומדים בתפילה, התקרה של בית הכנסת גבוהה מאוד, והתליתות שהם עטופים בהם, וסך הכל של כל השילוב של הצבעים והמראות, ודרך הציור היא בעצם... נותנת ביטוי לרקות, לאהבה. כאן זה בעצם הצד של האומנות. כל ההסברים שאני מסביר, זה הסברים של משל ונמשל. זה לא הנקודה של האומנות, זה מה יש כאן. אבל הצד האומנותי, כלומר הביטוי שהדיבור לא יכול להגיד אותו, והציור בא להשלים את מה שהמילה יכולה לומר, זה בעצם אהבה, תפילה באהבה. תפילה... יש, חבל שלא הבאתי, יש לי ציור שהוא נקרא ימים נוראים. גם תפילה, אתה רואה שם תליתו, זה בית כנסת, אותם נתונים, אבל שם אתה מרגיש את אימת הדין. הצבעים זה אדום והסבר פנים, לא רואים פנים, אבל רואים שם איזו עמידה של יראה, ועוד הרבה מרכיבים שיוצרים את התחושה הזאת, זאת כאן האומנות, איך ליצור את זה. וכאן התכוונתי למשהו מאוד רך, מאוד...
זורם.
כן, נעים. תפילה של אהבה, ככה. אין שם חודים, הכל רך, הכל עגול, הכל איזה יחד כזה, איזה... שומעים את השקט.
שומעים את השקט. טוב, בוא נעבור לציור השלישי, למי שזה ציור קצת כואב. כתומים, ככה הוא נקרא.
כן.
אתה מלפני עצמונה, כמו שאמרנו בהתחלה.
כן.
חווית את זה על בשרחה.
פעם אחת בסיני ופעם אחת בגוש קטיף. התמונה הזאת בעצם נולדה מיד אחרי הפינוי. משפחה אחת בעצמונה ביקשה ממני שאני אצייר את עצמונה. הם רוצים מזכרת בבית לעצמונה. ולא יכלתי. רציתי.
היה לך כבר ציורים של עצמונה, מן הסתם לא, במהלך השנים או שלא?
לא, הם לא התכוונו שאני אצייר להם את עצמונה, את הבתים ואת העצים. את עצמונה בתור עניין, בתור רעיון, בתור מהות, בתור אידיאל. ולא יכלתי. אחרי השבר הזה של הפינוי של גוש קטיף, לא יכלתי לצייר. רציתי ולא יכלתי. ומזכירים לי ומזכירים לי ומזכירים לי, חזרו על זה בערך 3 שנים. ואחרי 3 שנים, יום אחד הרגשתי שאני יכול לצייר, וציירתי את התמונה הזאת עם עוד 2 אחרות באותו נושא, אבל בווריאציות שונות. ושם ניסיתי לתת ביטוי למה שהיה בעצם במובן הרוחני. מה שאנחנו רואים בתמונה זה בעצם את הים של גוש קטיף ועדיונות. יש שם 2 דקלים, שניהם קטועים, האחד רחוק, זה של עצמונה של ימית, של סיני, הפינוי הראשון, השנייה, הדקל השני זה גוש קטיף. ויש ביניהם שביל, הלכנו משם, מסיני לגוש קטיף, והשביל הזה ממשיך ונמשך דרך נופים של התיישבות, ירוקים, פוריים, ומוביל בסופו של דבר אל הערים, לבית המקדש, כשהשמיים הם שמיים אדומים, והרי ישראל הם ירוקים, רמז למה ש... כתוב בגמרא בתלמוד הירושלמי, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל כקרבו לבוא. זאת אומרת, המסגרת של התמונה הזו היא גאולה. בגאולה יש משברים. יש 2 אנשים מצוירים בתמונה הזאת, שקופים. איש אדמה, עם כובע טמבל, ועל ידו עטוף בתלית, שניהם חבוקים. זאת הייתה מציאות שם בגוש קטיף. אנשי העבודה ואנשי התורה היו עניין אחד. והם מסתכלים קדימה, מסתכלים ליעד, מסתכלים לבית המקדש. אנחנו בתהליך כזה, ואנחנו מסתכלים על היעד, והעיניים לא שרות ממנו, גם אם בדרך יש משברים ונפילות, זה כואב, זה לא פשוט, אנחנו לא מזלזלים ולא מתעלמים, אבל אנחנו לא נשברים. פעמיים כבר, אבל אנחנו ממשיכים את הדרך, והדרך תגיע בזאת השם.
איך באמת, אחרי פעמיים כל כך קשות, זה משפיע לך על האומנות, על היצירה האומנותית?
אני סיפרתי ש3 שנים לא יכלתי לצייר. בגירוש הראשון מסיני, 2 שנים לא יכלתי לצייר. כי עכשיו אני יכול. זאת אומרת, זה התהליך שהשכל עושה אותו, כמו למשל ההסבר הזה שהסברתי, שבעצם היעד הוא יעד, ויש בדרך נפילות, וקמים וממשיכים, ויש מחשקים בשמיים, אבל יש גם אור שהולך, הוא מפציע והולך וגובר. זה דבר שהוא מובן מיד בשכל, אבל עד שאתה מפנים אותו, ועד שאתה מתיישב לבך בזה, זה לוקח זמן. ודעת היום, מיד, והשבועות אלה לבך, 2-3. והלב הזה הוא מקור היצירה. הפנימיות הזאת, שהיא עדיין לא משלימה, שהיא מלאה בכאב, בזעקה, בזעזוע, היא לא בשאלה ליצירה, לפחות ככה זה היה אצלי. עד שהדברים מיושבים טוב, ואתה יכול להישיר מבט, ושוב לשאוב מהמעיין את הרעיונות, את המחשבות וכדומה.
הרחל, אתה מקבל תגובות מאנשים על הציורים שלך, שהם משפיעים עליהם, משנים להם את העולם הרוחני?
כן, כן. זה מה שמחזיק אותי. אני לכתחילה, בהתחלה הלכתי, זאת אומרת, בהתחלת הדרך, אז הראיתי את הציורים לאומנים וכדומה. היו לי חברים אומנים, מאוד סמכו בציורים ועודדו אותי, אמרו שאני יכול לצאת עם זה. אבל ראיתי שבעולם האומנות, אז מה שמשחק שם זה לא רק היכולת האומנותית, אלא יש קשר בין מה שאתה יוצר ובין מה שאתה אומר גם. ואם אתה רוצה לומר דברים שלא מקובלים על האוזניים שמבקרי האומנות באותו דור, הם לא יקבלו את האומנות שלך. ואתן לך דוגמה, אני יוצר מתוך אופטימיות, מתוך הרגשה שריבונו של עולם איתנו, והכל מאיר בעצם. נכון שיש מחשקים, אבל זה דברים זניחים שיסורו. האמת הפנימית היא מלאה אור. ואני מצייר מלא אור ומלא צבע, וזה מאוד משמח בגלל זה. הראיתי את זה פעם לצייר, לא משנה מי זה, מהסגנון סגנון יהודי חילוני, אז הוא אומר, איפה יש לך דבר כזה במציאות? זה לא מציאותי מה שאתה מצייר.
יותר מדי אור.
כן, והוא מראה לי תמונות חשוכות, אפורות. זה ציור. מה?
זה המציאות, זה הריאליה.
זאת המציאות, זאת הריאליה. הבנתי שיש כאן ויכוח, לא לגבי היכולת האומנותית, אלא לגבי מה שהיא מבטאת. וזה עובד ביחד. אז הבנתי שאין לי מקום היום במוזיאומים ובגלריות. לא ניסיתי, למעשה לא ניסיתי. ואמרתי, אני אלך לעמי, לאלה שמבינים אותי, והחלטתי במקום להתמקד אני יודע מה, בציורים גדולים ושמן. ציירתי את זה, אבל כל ציור אותו שמצא חן בעיניי, התפסתי אותו להדפסים זולים מאוד, וכדי שעמך בית ישראל יוכלו לקנות. וזה היה שיקול נכון. אלפים נמכרו עד היום, ואתה מוצא בבתים את הציורים, ואנשים שמחים בהם, ומבינים את המסרים. בתקופה שאני התחלתי לצייר, אז היו בבתים ציורים יפנים וסינים וכל מיני דברים כאלה. לא היה בכלל בראש שיכולים להיות ציורים יהודיים. היה אולי כותל כדר רחל, אבל האמירה של האמת שאנחנו חיים אותה, לומר אותה ולתלות אותה, ושהילדים יראו את זה מגיל צעיר ולא יפני ולא סיני. יש לי חלק באיזה מהפכה כזאת, לא אני חלילה לבד, ברוך השם יש עוד רבים וטובים ממני, אבל אני חושב שזה מהפכה שהולכת ומתרחשת לטובה.
אמרת לי שאתה לפעמים צריך לדבר בפני סטודנטים לאומנות, חילונים.
כן.
איך הם מגיבים ליצירות אמוניות כל כך חזקות?
זה בכלל דבר שהוא כל כך שובה את ליבי לראות, שאומן, איך שלא יהיה אומן, השפה איתו כל כך קולחת. חבר'ה חילונים, כל כך קולח, אנחנו מבינים כל כך אחד את השני, לא צריך לדבר הרבה, כמה קודים, כמה מילים, מבינים ישר. אני זוכר פעם, העליתי בפניהם את השאלה ששאלת אותי, מה זאת אומנות? ואחד מהם אמר, מה זה? זה נקרא, לקחת את המשהו מעל ומעבר לכל תפיסה, ולנסות לצמצם אותו בצלילים, בציורים. זה מה שאמרתי בהתחלה בעצם, שהשכינה, שהיא צריכה להופיע בציור. והוא אמר את זה בצורה כל כך פשוטה, כל כך ברורה.
אופן טבעי.
כן, כי הוא חי, מי שהוא אומן הוא חי שם.
הולכת לסיום, הזכרת באמת שחלה מהפכה בכל ההתייחסות לאומנות בציבור הדתי, וברוך השם, מה המצב שלנו היום, נקרא לזה ככה, מבחינת יצירה אומנותית בתחום?
המון צעדים קדימה, ממש אי אפשר בכלל, מבחינה מספרית, יש עשרות של יוצרים דתיים ברמה נפלאה, ממש נפלאה. לא ידועים, לא, אני יודע, זה בעיה שלנו שאנחנו לא מפורסמים, זאת אומרת, הציבור שלנו, בוא צוערים, זה בסדר, זה יגיע. אבל יש, ולומדים, ועושים את זה בצורה יפה, גם בתחום המוזיקה, בכל התחומים, ברוך השם, הכל משגשג, משלים את מה שהחסרנו בגלות, הרגש, הדמיון, היופי, בעזרת השם, ילך ויגבר, בעזרת השם, יחד עם גאולת ישראל.
טוב, הרב רחל, שהאומנות מתוך האמונה הזאת תמשיך לנבוע.
אמן ואמן.
שיהיה הרבה בהצלחה.
תודה, תודה גם לך, כל טוב.
שיהיה אמונה בעולם מעשה, תחום הציור. נמשיך בפעם הבאה.